זה אבא, פרשת משפטים, תשע"ב. טוב, אנחנו בסימן ה', הגענו, ככה נראה לי. צריך לעמוד שינקף. טוב, אז באמת המדרש עוסק בתחילת הפרשה, ולעומת באמת המדרשים הקודמים שעסקו בעצם המשפט בישראל, בעצם משפטים, כאן המדרש כבר נכנס ודן בתוך הדינים עצמם שמופיעים בתחילת הפרשה, וזה מדרש שברשותכם נתחיל פה מאיזה משהו שיכול באמצע העניין, אבל זה שהמפרשים, הרי המדרש כשלעצמו זה בעצם מפגש עם רובד אחר של התורה, זה לא הפשט, זה דרש, זה כבר עומק אחר, זה כבר הבנה אחרת, זה בונה אותנו מצד הדעת ומצד האמונה.
אז כזה כך שדרש יכול לסתור אחד השני.
נכון, כי יש פה בעצם שני, כל אחד בעצם, זה מבטא מגמה אחת, לדעת מגמה שנייה, וזה לא, זה לא בעצם הפשט לא מקיף, זה רובד נוסף שהתורה בא ומופיע מתגלה אלינו. אז המפרשים כל הזמן מפרשים מדרש, נכון? עכשיו פה למדרש הזה שכותב בפירוש המזו, הוא כותב כזה בתרמוד שנקפה לפמש, סוף דיבור המתחיל. לא תראו מה כותב. כותב ככה, ודה קורא יקר, זה נשמע כמו הדרכה לזה, שנקפה לפה. כאן לפה שהוא. תראו כתוב דה קורא יקר, כן, תקנו משהו כזה. ביטוי לא כל כך נפוץ, נשמע כמו הכנה לקראת איזה מבצע שצור. ודה קורא יקר, שפרשה זו והסמוכה להכוונה לפרשה הזו למדרש, פרשה היא, כן? אינם דומים לשאר הפרשיות בלשונם ועניינם. וענייניהם עמוקים ותלויים בסערה. והרבה יגעתי בהם לבוא לעומק פשוטם, על כן שים עיניך עליהם וינעם דת לכך. אז אחרי שיש הקדמה כזאת, בכלל נבהל לקנות את המדרש הזה. הוא ישב, עמג, ואמר, טוב, אבל אנחנו לומדים, ומה שיעיר השם עינינו, גם בפשט של המדרש, אבל באמת זה מובן גם למה זה דבר מאוד מאוד עמוק, ויכול להיות שאם אני אזכור ולא אשכח, אז יכול להיות שיש פה איזה חשבון, איזה עניין מסוים שאולי מתבאר, שאלה שעולה באמת, למה הפרשה, פרשת משפטים, בתור פירוט של עשרת הדיברות, או התחלת, אפשר לומר שאיפשהו זה התחלת ענייני המצוות, בחרה לשמיע לנו את העניינים האלו דווקא. היה אפשר להתחיל עם משהו מאוד סימפטי, נחמד כזה, נראה כי תבואו לארץ, או נתתם כל עץ מאכל. משהו שמחבר ישר עבד. זה המצווה שצריך לשמיע לתחילת המשפטים, או מה שנראה, כי מקורי של ביתו לאמה, מכה אבי ואימו, מות יומת, תשאירו את זה, סוף הספר, קצת בזה, על ההתחלה. למה זה עניין שמתחילים איתו? הרב ציודה יש לו מהלך על זה נפלא, מדהים. פה, הרב ציודה, בשיחות הרב ציודה, מדבר על זה המון, כלומר, על ידי אדם מתחיל באיזה דברי. זה מתבר דרך גם הפשט של ה... לא, זה יותר, זה עניין של משהו, עניין של מהות, אבל בוא נראה דרך המדרש, יכול להיות שאולי יתבהר לנו משהו פה. טוב, אומר המדרש. או, הנה הגיעו הצילומים, בעזרת השם. אז בואו ראה. בואו ראה, מה ביטוי של זה בארמית? מי מתרגם? לא.
תחזה.
נכון? הרי זה ההבדל שמצאו בין הירושלמי לבין הבבלי. בבבלי זה תשמע. בירושלמי זה תחזה. הראייה גדולה מהשמיעה.
כן,
ואז
כאילו,
ולזור שבא, הבבלי
זה באמת, בגלות
אנחנו... נכון, זה לכם באמת שמועות. בראשון אנחנו רואים, נפגשים, והזוהר זה תחת זה. והזוהר כתוב תחת זה. אז הנה יש לו תרגום של זה, בואו ראה.
אז רגע, למה יש לנו
מסכת הדיות?
זה בראשון?
מסכת הזה? הדיות.
כאילו, עדויות.
עדויות. זה לא זוכר.
זה נראה לי ראשון, לא?
אין בבלי על זה? זה לא משנה, אם נסכת אחת כאן או שני, זה לא מוריד, כאילו מה אתה רוצה להרוויח ולומר בזה?
שם זה עדויות, אז תגיד את ה...
לא, לא. יש פה איזה עניין, למה בעצם כשבאים להראות ראייה, משתמשים בסגנון הזה, והסגנון של ראשון, הסגנון של הבבלי, הוא מלמד משהו. טוב, בואו ראה. אחרי למה אתה תתבונן למה המדרש מתחיל ככה. בואו רואה כמה משובחת פרשה זו, עמוד שנקף. כמה פרשיות בה, וכמה עזרות הזהיר הקדוש ברוך הוא לישראל בפרשה זו. כמה עזרות יש בה? תראו שהמאמר זה כותב 60. סכום לא מבוטל, גם בכמות. אז פה זה לא חסר, ההתחלה רק חסרה פה, כן, חסרה רק ההתחלה. אז המאמר זה כותב שיש בזה 60 מצוות, בפרשה הזאת. מה העניין של הדבר המשובח שבדבר? אז מי שספר זוכה, מי שיש לו צילומים, תשמע, כלומר, תשמע. כותב העץ יוסף, בוא תראו דבר נפלא. בוא רואה כמה משובחת פרשה הזו, על מה שבח? זה שיש פרשיות, יש פרשת קדושים, פרשת אמור, יש עוד הרבה פרשת, יש בהם הרבה מצוות. מה משובח, מה השבח של הפרשה הזאת? אומר העץ יוסף, דבב שבאלה לריבוי עתה, שמלבד ריבוי פרשיותיה, יש פה ריבוי עזרות. מה הוא רוצה לומר? מה הכוונה? רוצה לומר, שמלבד פשטי הדינים, יש הרבה הרבה דינים בפרשה הזאת, שהם הפרשיות, יש בהם רמז של עזרות שהקדוש ברוך הוא מזהיר לישראל. אז פה עזרות, לא הכוונה כמו הפשט, שעזרה זה לא לעשות, לא לעשות. תיזהר לא לעשות, תיזהר. יש פה עזרה, כוונה, שהקדוש ברוך הוא מזהיר בתוך התוכן הפשוט של הפרשה, תוכן פנימי. וזה מרמז על משהו. והריבוי הוא שבח הפרשה. כוונה שבתוך הרובד הפשוט של הדינים שיש בפרשה, הקדוש ברוך הוא מטמיע פה כוונות עליונות. ואז אולי גם מסביר לנו למה זה דווקא נבחר בתחילת הפרשיות הללו. וכאמר בהמשך המדע שכתוב מעניין אלו לאלו וכולי. אני קניתי אתכם וכולי וכולי. שנמצא, הנה פה זה העניין. שנמצא. שמזהירנו בכי תקנה עבד עברי. מה מזהיר אותנו? באמונת החידוש. אחד. שתיים. ושהוא הוציאנו ממצרים. מה העניין? כל זה נכנס בתוך עבד עברי. טוב. אמונת החידוש. יסוד של בריאת העולם. אז זה לא עבד עברי. זה עבד עברי, אבל בעצם מתחילים היסודות. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו ברמז על חידוש העולם. למה? למה זה דבר כל כך יסודי? אין שום עניין ושום מקום לכל המצוות אם אין חידוש של העולם. מובן למה? אם העולם הוא קדמון, יש שלוש תפיסות. ככה כתוב ברמב״ם. שלוש תפיסות. אפלטון, אריסטו, אפלטון והתורה. אם אני טועה בין אפלטון לאריסטו, אל תחזיקו אותי, בסדר? אני פחות מתחייב על זה. אבל, יש ככה. או שהעולם קדמון כמו שהוא, זה תפיסה אחת. תפיסה השנייה הפילוסופית היא...
כמברת העולם וזה.
לא. יש חומר קדום, ומתוך החומר הקדום, הבורא ברא את העולם. ותפיסת התורה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל יש מאין. לכאורה שתי התפיסות הראשונות הן אותו יסוד. אין יש מאין, אין התחדשות. היה משהו קיים או כמו שהוא או התחדש. אז אם בעצם אין יצירה של דבר חדש והדבר כבר קיים, אז אין רצון. אין רצון בעולם. מה זה אומר? אין פה מישהו ש... מכוון כאן את העולם להיות משהו. אם אין רצון, אין מטרה, אז אין לשם מה להשתנות, לעבוד, להשתפר, להתעלות ל... מה שאנחנו, זה מה שאנחנו. זה טו. רואה זה נכון? למדתי שתי מילים. הרמב"ם מורה נבוכים. מורה נבוכים, כן. אז לכן אמונת החידוש היא היסוד לכל התורה שלנו. כי בזה שיש חידוש של העולם, לא רק שיש בורא, אלא יש מצווה, יש מגמה, יש תכלית, יש שינוי. יש מקום למצוות. כי אנחנו שואלים, מה הרצון? מה הטוב? מה התכלית? למה? כי אם אדם בונה, עושה משהו, יש לו משהו בראש, בראש הוא בונה אותו, נכון? אתם איתי? כשאדם בונה, יוצר משהו, יש לו בראש תוכנית. אנחנו צריכים לדעת מה התוכנית. אבל אם זה כמו שזה, יצא. זה רק צבע על הציור, ויצא. אין שום רצון, אין שום דבר, אין שום... כמו שאתה תהיה. תראה מה קיים בעולם, לפי מה שקיים בעולם, תתנהג. הפילוסופים מסתכלים על העולם, אומרים, יש פה איזה סדר, יש פה חוכמה, סימן שצריך להיות חכם. אבל אין שום עניין להיות טוב. מה זה מועיל לך להיות טוב? מי אמר שצריך להיות טוב? אולי זה יעזור לך להיות חכם. כי אם תהיה רע, תהיה עסוק בדברים הנמוכים, זה לא יעזור לך להיות חכם. אז הרמז הגדול, זה נפלא המדרש הזה. מתחיל בעבד עברי, כמו ששאלתי בהתחלה, למה? אפשר להמציא משהו, להתחיל עם משהו יותר סימפטי, יותר נחמד, למה דווקא בעבד עברי? אמונת החידוש. זה משך המדרש, נראה. שהקרח הוא רומז בעבד עברי, את זה שהקרח הוא ברא את העולם בשישה ימים.
הגעתם לאריסטו ולכל זה,
נכנסתי באמצע. אז פשוט אמרתי, למה, זה, למה לפי התורה העולם הוא מחודש, יש מאין. זה אמונת החידוש. שהעולם נברא. נברא, הכוונה לא היה ונברא. לפי הפילוסופים, או שהעולם, או שהעולם כמו שהוא היה, או שהיה חומר קדום שהיה. אבל אין, אין יש מאין. אז זה הראשון. השני, שהוא הוציאנו ממצרים.
בתור העולם הוא נברא.
יש שני דברים. או שהעולם, הוא לא... לא הבנתי. אז מי אתה חושב את השאלת? על היוונים או עלינו?
לא,
עלינו. מה זה אותו? העולם נברא, לא היה כלום, והוא נברא.
לא היה כלום.
כן, זה הכוונה, יש מאין. יש
מאין. הכל מעורבב, כאילו...
לא היה כלום.
אבל כתוב, היה שמיים...
אבל הכל נברא. אבל גם זה נברא.
כמובן.
לא, גם זה נברא. כלומר, מצד זה לא היה שום דבר. עין זה כלום.
לנו לא מובן מה זה שום דבר.
שום דבר כאן היה אפס. זאת אומרת... טוב, עבור זה כלום.
אוויר.
אין שום מציאות לפני זה. אתם יכולים לצאת מכלום משהו. זה יש מעין, זה הכוונה. אז הראשון זה אמונת החידוש. פה בעצם מתחיל בכלל כל היסוד של ציווי. אם העולם מחודש, יש יסוד לציווי, יש מקום לציווי. שתיים, שהוציאנו ממצרים. למה זה שתיים? כי אז זה היה בעצם יוצר את הקשר אלינו. זה לא שיש בורא לעולם, ואז בעצם העולם צועד פה לאיזה מטרה מסוימת, זה בריאת העולם. זה שהעולם נברא, זה אומר שהעולם צועד לפי תוכנית של מי שברא אותו. זה לא סתם. אבל איך זה נוגע אלינו? זה יציאת מצרים. אני יוצאתי אתכם, אני יצרתי אתכם, אתם מצווים, אתם מחויבים לי. יציאת מצרים זה יצירה. כעובר שיוצא ממי אמו, ככה כתוב, נכון? שזה זה.
יוצאתי...
איפה היצירה? אני יוצאת ביציאת מצרים. אז יוצא העם. הנה יצא עם ממצרים. זה היצירה.
עם.
לא, פרעה אמר, והנה עם יצא ממצרים, זה אומר... איי, קשה.
לא. הוא לא אומר ככה.
נכון, אני יודע, אז אני אומר. אבל מי אמר את זה?
פרעה אומר.
זה פעם ראשונה שכתוב
עם. לא, לא, אבל מי אומר, הנה עם יצא ממצרים? מי? כמעט.
מלאק.
כן?
אבל פרעה...
הנה עם יצא ממצרים.
בהתחלה...
הנה עם בני ישראל, רב עשו ממנו. כן, כן, זה הראשון שקרה, אמרו שיש פה הקרים בחוץ. אז זה דבר שני. דבר שלישי, וכי ימכור את ביתו לעמה, המדרש רומז שהעמה זה התורה. כבוד התורה. כל זה בעצם הוא מקדים לנו את מה שבהמשך המדרש. הוא מכה אבי ואמו מזירנו בכבוד השם ותורתו. מה זה כפילות? אמרת כבוד התורה. יש כבוד התורה מצד עצמה. מה בעצם התורה כדבר עצמי? איזה דבר עצום זה. אחרי זה מזירנו בכבוד השם ותורתו. לדעת שאתה מקיים את התורה מצד של ציווי של השם. ומי שלא מקיים את הציווי של השם, אז הוא מזלזל פה, וזה בעצם מה שמדרש, נגיד בהמשך מה המשל בזה.
בן אדם שלא מאמין גם חס ושלום בבואר, אז מה זה מעניין אותי כל מה ש...
נכון, ודאי, לכן התחלנו ממונת החידוש. ושאם ביטלו המצוות כאילו מקללים את האב והאם. נכון, מקלל אביו ואמו, הרמז של זה, זה מקלל את אביו ואמו, שזה הקדוש ברוך הוא והתורה. ולכן מביא את ההמשך את דברי רבי. פה שואלה רבי שמעאל, אבל זה רבי... רק שנייה רבנו, שנייה אחת. לא, אז זה לא רבי שמעאל צריך להיות, רבי שמואל, טוב? לא, כי יגנוב איש. זה בהמשך, זה לא ראינו את זה פה. כי יגנוב איש רבי יהודה. זהו, זה לא נגיע לזה, זה עוד שתי פרשיות. רבי יהודה כאמר, דכי גנוב איש שור, רמוז עניין העגל. לפני חטא העגל, כבר נרמז עניין העגל. ודברי רבי יהודה, או כנראה אולי זה מישהו אחר, זה לא רבי יהודה, זה רבי יהודה הראשון, אולי זה גם הוא. כל אלמנה וכן, זה המשך שלו. שבעזרות על אלמנה ויתום לא תענון, רמז על ישראל. אז יש לנו ככה, אמונת החידוש, יציאת מצרים, כבוד התורה, שם ותורתו, העגל וישראל. זה הרמזים שהתורה רומזת לנו במצוות הללו. אז לכן מובן כמה משובחת הפרשה הזאת. למה היא משובחת? כי יש בה את היסודות ואת העיקרים של כל התורה שלנו. לכן היא משובחת, יש בה שבח. היא משובחת, כמו מושבחת, אתה לוקח את פרי, ואתה משביח אותו, תופך אותו לדבר הרבה יותר מפואר. אתה יכול להסתכל על הפרשה ברועד הפשוט שלה, יש פה הרבה, 60 דינים, נפלא. אבל יש עוד הרבה פרשיות שיש בהם דינים. אבל תסתכל מה רמוז בתוך הדינים הללו. למה זה רומז? רמז זה בעצם אדם שנתקע לי משהו, ויש בתוך הדבר משהו שמוציא אותו, מרמז על משהו אחר. כל פעם נמצא את הדוגמה שחזל על התחלת של הציצית. נכון, תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע קצת כפנוע, אתה הולך ככה ככה, אתה עלה ישר למעלה, מה אתה הולך בתור דרגות, מה העניין הזה של ה... אלא, השכל של האדם בנוי מצב כזה שדבר מוביל לדבר, דבר מוביל לדבר. זה לא שאתה צריך לעשות ככה, ככה, ככה כדי להגיע למעלה. זה עניין של תפיסה והבנה של הדברים. התחלת הזה פותח אצלך את השערים להבין מדרגה יותר עליונה, ומפה מדרגה יותר עליונה, עד שאתה משיג בסוף את העניין של כיסא הכבוד. הכל מתחיל בפתיל תחלת. אותו עניין גם פה. אתה נפגש ברובד הפשוט של המצוות, אבל יש בהם כבר רמז מתוך עניינה, מתוך שאלות שעולים לך, זה לא הפשט. כלומר, זה לא רק זה. יש פה משהו אחר שמסתתר. מה? הגענו ליסודות.
לכן הפרשה מתחילה בבב החיבור גם, ולמשפטים, מתחבר
לתורה. כל עשרת הדיברות בעצם בנויים, אם יש לך את אמונת החידוש, יציאת מצרים, ועל מאלו מובן, גם לא מתחילים בעבד עברי. עכשיו בוא נראה מה המדרש אומר. בואו נראה כמה משובח הפרשה הזו, כמה פרשיות בה, וכמה אזהרות הזהיר הקדוש ברוך הוא לישראל לפרשה הזו. עכשיו יש לכם את זה, כי תקנה. יש לכם? חב. כי תקנה עבד עברי. כי אם קוריש את ביתו לאמה, הוא מכה אביו. מה העניין אלו לאלו? יש, אפשר לסביר את השאלה הזאת בכמה אופנים. או שעבד עברי ומחירה של אמה, זה דברים שבין אדם לחברו. ומכה אביו ואמו, זה דברים שבין אדם למקום. נכון? תקלו בעץ יוסף. דמכה אביו ואמו, צריך, דמכה אביו ומקללו, לאו מעניין דין אדם וחברו נינו. אלא ממה שבין אדם למקום, כי השם מקפיד בכבודם. ואין חיובו משום תביעת אביו, שתראו את המשפט הבא מדהים. ואפילו לא יתבע, אפילו עם האדם, עם האבא, עם האבא מבטר, בית דין, יש לך את זה? שאני שם הצבעתי לך בדיוק, כן. למה לא? בית דין ממיתים אותו כמחלל שבת ועובד עבודה שכה.
אפילו עם האבא ויתר לבן
שלך. כי זה לא שלך. זה לא הכבוד שלך. הקדוש ברוך הוא יכבד על הכבוד שלך, ואדם שלך... מה?
אבא
שמחל על
כבודו מחול.
מחל, על כבודו, אבל אם קלל אותו זה לא עזור. אם אדם קילל את אביו, כמו שעוברים על כללה, לא יעזור מה שאבא שלו יעשה, הוא ימות בסקילה.
קללה, כוונה לקללות של...
קללות כמו שעוברים, כן, קללות שיקה יוסי את. זה מה שמסביר פה, לכן זה כבוד השם, טוב, אז מה זה קשור? אז מה העניין של מצוות שקשורים לבן אדם, לחברו, עבד עברי, אמר עברייה, לבין כיבוד הורים, כוונה... כללה והקאה שלהם. ככה מסביר את יוסף. אבל הידי משה מסביר את השאלה בצורה אחרת. ככה, שנאמר כי אתה קנית וכולי, ומה שאמר, מה העניין אלו לאלו, הכוונה, פירוש, המשפטים ליציאת מצרים. מה הקשר בין כי תבנה עבד עברי וכל המשפטים שהולכים למת לנו בפרשת המשפטים לעניין של יציאת מצרים? זה לא, לא, מה זה נוגע? זה לזה. לכן הוא יתרץ מה שהמדרש שבו יסביר את הקשר הזה.
אנחנו
היינו
במצרים כמו
עבדים. יותר מזה, נגיד לזה עכשיו.
זה מי שהיה במעמד הר סיני ולא שמע את מה שנאמר שם,
על האוזן.
נמכר לעבד.
לא, זה לא ככה. זה לא עניין, הפוך, כתוב שם עבד שרוצה להישאר עבד.
אז רוצים איתו.
את האוזן שלו, כי האוזן שמע בהר סיני שהם עבדי השם. טוב.
סליחה רב, ידי משה אומר כי שקניתי אתכם במצרים. קניין זה משהו עם כסף או משהו מוחשי, איך
הקדוש ברוך הוא קרא? תסתכלו בביאור המעריף. יש, זה בעצם כתוב, הקניין עצמו כתוב במדרש אחר, אני חושב במדרש בויקרא, אז הוא כותב, נפלאים מעשיך. ואולי נשמח גם המקרא שלפניו, כי אתה קנית חיליותיי, ואולי הוא דורש במה שיפלי השם את מכות מצרים, קנה את ישראל. כמאמר חז"ל בויקרא רבה, פרשה ב', אמר רבי יוחנן, והלא בדמים כסף נטלן, איך? משפחות, משפחות של קינים, משפחות, משפחות של הרוב, אין לו דמים? וביוקר ישראל עומדים לי, הבן יקיר לי אפרים. שילמתי על זה הרבה? שילמתי על זה עם הרבה קינים, שילמת על זה עם הרבה ערוב, כל דקה הוא משלם למצרים, ובזה הוא קונה את ישראל. זה הקניין.
זה שאתה מעניש מישהו אחר במכת קירים או במכת ספרדים, אז אתה קונה?
כן, אני בעצם משחרר אתכם. כמו אדם שקונה עבד עברי, איך הוא משלם? הוא משלם לאדון שלו את מה שנשאר לו לעבוד, והוא מוציא אותו לחירות.
אפשר להגיד גם אחרת, אפשר להגיד כל מה שהם לקחו מביזת הים, זה גם בתשלום.
לא, אבל איפה הוא קנה אותם? איפה הוא קנה אותם? איפה הוא עושה את הקניין? אומר המדרש, אמר עליהם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני קניתי אתכם במצרים, בעשר מכות, פה המדרש נוקט שעשר מכות זה הקניין, שהראיתי שנאמר, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. הפסוק עצמו כשלעצמו, הוא לא מסביר לכאורה על הקניין. אז העץ יוסף והמפרשים מביאים שאולי הכוונה למה שכתוב בתחילת, כלומר בכמה פסוקים לפני זה, כתוב, כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אמי. אז העץ יוסף מביא את זה ממש באמצע הדיבור המתחיל, אני קניתי אתכם, אז לא תראו בפנים. אני קניתי אתכם במצרים בעשר מכות שהבאתי, כך צריך לומר, הוא גורס הבאתי ולא הראיתי. וטעם הקניין במכות מבואר לקמם לבייקר רבא, זה ראינו בביור המעריף. וקניין זה נרמז כאן באומרו, כי תקנה, כמו שאני קנתיך במצרים בעשר מכות, שהבאתי, שנאמר, נפלאים מעשיך. לאל מיני בפסוק כתוב, כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אמי. ואחיקה אמר, כי אתה קניתני, כמו שתסוכני בבטן אמי, אתה, כשהיו נפלאים מעשיך, עדיינו במצרים. איפה עם ישראל היו בבטן? זה בזמן מצרים. נכון? כשהוא מוציא אותם מצרים, זה כמו שלהוציא עובר ממי אמו. אז ככה רוצה שהמדרגה של עם ישראל במצרים זה תינוק, זה עובר. אז כמו שאתה שם, אז כשאתה הוצאת אותי משם, זה הקניין. אז עד עכשיו הבנו בעצם שאדם, כשהוא הוציא את זה מהבטן, הוא כביכול יוצר, יש הר קניין, אפשר כמה סוגי קניין לקנות דבר. לקנות דבר זה לא לקנות חפץ שחיים במקום אחד, ולהעביר בעלות. זה הסוג הקניין המוכר לנו. אבל יש גם קניין של דבר, ושאתה יוצר. קנית אותו, אם יצרת, אם אין אדם יצר, לקח עצים ויצר איתם כיסא או שולחן, אז הוא קנה אותו. איפה ראינו שיש בעצם מצד של קניין ביחס לדבר של יצירה? פרקי אבות, נכון? יש חמישה קניינים שכל קנה בעולמו. קניין ראשון, שמיים וארץ. איפה הוא קנה אותם?
כן, בדיוק. מה זה הקניין?
הוא לא קנה אותם, הוא יצר אותם. רואים שיצירה זה קניין. אז גם פה, איך קניתי אתכם? יצרתי אתכם.
תורה.
גם שם, לקח טוב נתתי לכם, נראה לי לקח טוב, זה גם קניין. לכן אומר, העניין של הקניין של הדבר, זה לא, השינוי בעלות, בוא נאמר אולי זה,
שנייה,
שינוי בעלות זה כמו, זה כאילו העתק של הקניין היסודי. מה זה קניין יסודי בעצם? קניין יסודי, איך אתה קונה דבר בצורה הכי יסודי שלו, זה שאתה יוצר אותו על ידך. זה הקניין הכי מהותי. מה זה עברת בעלות? אז זה כאילו כביכול יצירה קטנה יותר. אני עד עכשיו הוא היה אצלך, עכשיו אני יוצר אותו אצלי.
גם בתפילה?
הוא היה כבר לפני זה, אבל עכשיו אני יוצר אותו אצלי.
גם בתפילה כתוב, קונה הכל וזוכר מה זה עבוד.
כן, אבל קניין בעצם נכון. כן, זה בעצם הרבה, אפשר גם להסביר לפעמים בקונה הכל.
זה כבר הכל שלו כבר.
שזה, שהוא מקיים גם את הכל. אבל עכשיו אתה אומר, גם שקונה, הוא קנה, איך הוא קנה את הכל? בזה שהוא יצר אותו. אז מפה למדנו שהקניין הכי יסודי הוא בעצם יצירה של הדבר. כלומר, אנחנו משתמשים בקונה ברובד המושאל שבו. מושאל שבו, לא, זה מושאל. כשאני קונה מעביר בעלות, זה הקניין הרגיל, זה בעצם מושאל. אבל הקניין הכי אמיתי הוא שאתה יוצר אותו.
הרב, מה שעסקי אמר על קונה הכל, שבעצם אף אחד לא מתחרה איתו. הוא הקונה...
הוא הבעלים.
בעלים מוחלט.
כל הזמן קונה, אין מישהו שאחרי שיקנה.
וכוונת המאמר כותב את יוסף שמאחר שהשם כנענו וחייבים אנו במצוותיו, אנו חייבים לקיים מצוותו שציוונו שינוח העבד בשביעי. טוב, לא קראנו את זה עדיין במדרש, אז לא קראנו את זה במדרש קודם, סליחה. אז אומר המדרש, כשם שאתם מצווים, יש לכם את זה? כשם שאתם מצווים, לא תעבוד באחיך יותר משש שנים, שלא בראתי את העולם, זה רמז למה? שלא בראתי את העולם. בראת העולם? בסדר? הנה הרמז הראשון. אמונת החידוש. שלא בראתי את העולם, אלא בשש ימים. לפיכך נתתי לך שש שנים שתהיה רשאי לעבוד בעבד עברי. זה הציווי הראשון. שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. למה? תסתכל על בריאת העולם. בריאת העולם נברא, הצד של המעשיות, של הפעולה, של העבודה, היא רק שישה ימים. היום השביעי הוא שבת.
אבל אם אנחנו היינו ויצאנו לחירות, היינו בעבדות ויצאנו לחירות, למה בכלל קיים המושג הזה? עבד עברי, למה להיות עבד?
שאלה טובה מאוד. שאלה טובה.
אני עוד איך שהוא מבין, אבל...
שאלה טובה, אחד המפרשים פה בא ושואל את זה, אומר, בכלל, אין שום אפשרות להיות עבד. אבל, בגלל שיש הכרח לזה שכן תהיה עבדות בעולם.
למה?
למה? או מצד, הרי מי אלו העבדים העבריים? נמכר בגנבתו. אז העבדות היא צד של חינוך, צד של איסורים, צד של בעצם החזרת האדם למסלול הנורמלי שבו. זה עבד עברי. לא מדבר על עבד כנעני, עבד כנעני זה סוגיה אחרת. עבד כנעני זה בגלל...
שוגנב?
לא, לא.
אין לו קשר לחיות, אין לו לחיות.
אבל אז למה אתה עושה את עבד? אז שתתן לו.
יהודי יכול להיות שוגנב.
נכון. עבד כנעני, להפך אסור לשחרר אותו. נחלתם אותם לבניכם אחריכם. מי שמשחרר עבד עובר באיסור. אסור לשחרר עבד. לעולם, ועבדו לא, עבדו לא עולם כתוב על זה.
לא,
זה עבד עברי.
מה, זה עבד עברי?
עבד כנעני, והתנחלתם אותם לבניכם, זה עובר עם הבית.
אבל בבוא ברצה
זה אומרים יעבדו חעמים.
אנחנו לומדים עכשיו.
אבל שנייה, למה זה הגיע עבדו? שאלו, מישהו שאל את זה.
אנחנו לומדים בבוא ברצה עכשיו, שיש מקרה שכן אפשר לשחרר עבד כנעני.
אז צריך למצוא את המקרה. הרי מי שכתוב ששחרר, רבן גמליאל הרי שחרר.
לא, הוא רצה לשחרר.
רגע, רגע.
טוב יעבדו, רצה לשחרר.
שחרר?
לא.
שחרר אותו בגלל שיש לי ממניין.
לא, זה המחלוקת שמה.
אז אוקיי, אבל הוא שחרר אותו בשביל את מדי רבים.
איך עבד כנעני?
בסוף הוא...
קונה אותו, קונים אותו.
בגלל המצוקה שלו?
בגלל, הוא רוצה, מוכרים אותו, זה עובר, זה דבר שהוא קיים. אבל עכשיו השאלה היא למה בעצם התורה מאפשר, או נותנת לגיטימציה, ויותר מזה, יש בפרשה שלנו דין שהוא קצת מפליא. הרי אם הבעלים של האדון, שלך, אם האדון של העבד ה... כנעני הרג אותו, מה הדין של האדון?
משלם.
לא לא לא, זה כי גוף שנגחת השור. אם הבעלים של העבד הורג את העבד שלו, אם הוא מת במקום הוא חייב מיתה. כן. אבל אם העבד מחזיק מעמד, כן, אם העבד מחזיק מעמד 24 שעות לא יוקם כי כספו הוא.
לא צריך לשלם.
מה, כן?
הוא הרג! הרג אותו!
רק הוא נשאר גוסס 24 שעות?
פלא! זה סימן שהמכה הזאת לא הייתה מכה כזאת להרוג אותו. התורה הרי מפרשת לא יוקם כי כספו הוא. הכסף זה דבר ששומר את האדם להתייחס נכון לעבד. אני שואל אתכם סוגריים. זה דבר שהוא חשוב. הרב, לרב קוק יש באגרות, איגרת מאוד חשובה, אני חושב שזה התחלה איגרת כף. יש שם כמה נושאים בתורה שאחד שואל אותו עליו, ואחד הדברים שהוא מאוד קשה לו, זה העניין של העבדות. מה בכלל אנחנו בעד זה? אולי גם באותה תקופה, גם צד של השחרור של העבדים, מה שהיה זה עם הקושים באמריקה, כל העניין הזה בעצם בא ומפוצץ. ולכאורה, כל חופשי עכשיו, הכל בן חורין. שם הרב כותב, שוודאי שהתורה, מהצד האידיאלי שבה, כולם צריכים להיות בני חורין, ולא עבדים. אבל כיוון שהייתה ירידה בעולם, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. בגלל הכללה הזאת שיש בגזע הזה, בגלל הכללה הזאת שהתקלה הזרעו של חם, אז העבדות היא בעצם מה ששומר עליו לא לאבד או לצאת מה... זה כמו רסן שלו, זה כמו הרסן ששומר עליו. וגם, והתורה עושה את זה בצורה כזאת שתתייחס לזה כמו כסף. למה? ואז הרב שם נותן דוגמאות שאלו שלא הלכו לפי התורה וחשבו שהם נאורים, אז תסתכל מה קורה במכרות ששם שמים שם את כל הקורא פחם. אלפים. יש רעידת אדמה מחיר פחם, נמחק כל העובדים, הלך, תביא חדשים. לא קרה כלום, לא קרה כלום. אבל אם היה את היחס הנכון שזה כספו של האדם והוא יענש על זה, הוא לא יתייחס נכון ויש לו זה ערך אמיתי, אז יש פה איזו שמירה מסוימת. כשלא עושים את זה וחושבים להקדים את המאוחר, הכוונה לבטל את העבדות, אבל לא מגיע הזמן הזה של ביטול העבדות, כי הזרע הזה, כי הגזע הזה או המציאות הזאת של של האנשים שהם צריכים את השמירה הזאת של העבדות כדי לרסן אותם, אתה לא עושה את זה בצורה נכונה, לשתי כיוונים זה לא נכון. למה? כי אותם אלו שהם לא מרוסנים, בסוף, איך תדע מה הם עושים אחד עם עצמם ואחד עם השני, ולא תדע מה קורה שם כל הבלגן. ומצד שני, אם אתה מנסה להיות בצורה כזאת שאתה לא הולך לפי העניין של הכסף, אז זלזול בחיים. לא יוקם כי כספו הוא, זה אומר שאתה לא יודעת שזה הכסף שלו, ואם נתת מכה כזאת שהיא מחזיקה עומד 24 שעות, לא התכוונת להרוג. זה מגלה שבעצם אתה עדיין מתייחס לממון שלך בצורה, כלומר מתייחס לעבד שלך לפחות כמו ממון. אז הוא שואל לו, מה זה עבד נפש? זה ממון? אומר לו, אלוואי. כי תראה מה קורה לאלו שלא מתייחסים אליו כמו ממון. אם כל עבד ועבד שם לאותם קורא פחם היה עולה לו כסף, היה לו יחס של כסף בין עצמו, הוא לא היה מזלזל בכל אלו שמתים. הם היו מקבלים יחס נורמלי. אבל כשאין את היחס המינימליסטי הזה שנצרח, אין שום יחס של בני אדם. אז הדואליות הזאת שמקיימת בין הצורך עדיין בעולם שתהיה עבדות בגלל הירידה של גזע חם, ומצד שני השמירה לדעת שהיחס של האדם לממונו הוא יחס של שאדם בעצם שומר אותו.
כן, אבל עבד עברי אמרת זה רק במקרה
לא עבד עברי, זה לא עבד כנעני, זה סוגיה אחרת, זה הפוך. כל הקונה עבד לעצמו, כל הקונה עבד עברי קונה אדון לעצמו. אם יש לך כרית אחת, מי ישן עליה?
כן, הוא.
אז אתה בעצם, אתה יודע מה זה, איך זה נקרא כשיוצאים מבית הסוהר, שיקום זה חינוכי? זה בעצם המצב של עבד עברי.
אבל
זה לא עבדת שירות. זה לא עבדת שירות. זה אדם שמכניסים אותו ממצב שהוא ירד מבחינה מוסרית למקום שהוא התחנך חזרה.
הרב, אז למה בעצם התורה אפשרה שיהיה עבד עברי? הרי יצאנו במצרים,
אנחנו... עצמנו? לא, עכשיו...
כן, כן. עוד הפעם, בגלל שמה? שהוא לא יכול לשלם?
המצב המוסרי שלו נמוך, גנב, כל זה, אנחנו בעצם צריכים לתקן את זה. אין לו, אין לו. אין לו לשלם. כלום.
עובד, יעבור.
אז עובד, אז עובד, אין עובד. האדם הנורמלי, תראה, אנחנו לא נדבר, לא נעים לדבר, אבל כולכם פה עבדים.
נכון.
כולכם פה עבדים, לא נעים, אתם מדברים כאילו עבדים, כולכם פה עבדים.
כולם.
האדם הנורמלי, כלומר הוא חי מעצמו, הוא עובד את האדמה, מוציא את הזרע, והוא חי, לא צריך לעבוד דרך תחת מישהו, לא צריך שמישהו אחר גם מה לעשות.
זה עבודה.
זה עבודה, אבל הוא לא בן חורין. הוא לא תחת ממשלה של מישהו. החיים שלך נמצאים תחת ממשלה של מישהו. חוץ שעשה לו... עצמאי, בסדר, לא כולם. טוב, אומר המדרש. אז עכשיו מה העניין? עכשיו תראו את העץ יוסף. אומר העץ יוסף. עכשיו תראו את החברה לאמצע של הפירוש. הוא פירושו. כשם שאתם מצווים על השבת, זכר ליציאת מצרים, כדכתיב וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. כן, אתם מצווים בחירות העבד זכר ליציאת מצרים. ולכן, את תשפיר עניין זה לזה, מה קשר בין יציאת מצרים לבין עבד עברי? כמו ש... למה אנחנו מצווים בעצם בשבת זכרון ליציאת מצרים? כי שוב, הנקודה של יציאת מצרים זה נקודת הלידה של עם ישראל. זה הנקודה השורשית המהותית. כל דבר שאנחנו בעצם באים, פועלים, עושים, הכל מתוך זכר ליציאת מצרים. למה זוכרים את יציאת מצרים כל הזמן? שאתה זוכר מאיפה, מאין באת?
כל יום.
מאין באת? זה היצירה, זה הקניין, זה הלידה שלנו. שאדם נזכר, זה לא נזכר בלידה, להגיד, אוי, כמה יפה הייתה הלידה שלי. כשאדם נזכר בלידה, הוא בעצם מבין מי הוא. מה נולדת? אתה בן אדם או חתול? אתה עם ישראל, נולדת, נוצרת, יוצרת, זה זכר ליציאת מצרים. ומתוך זה מצווים, לכן גם השבת, זה שני היסודות. השבת היא מורה על חידוש העולם, ויציאת מצרים זה החידוש והיציאה של עם ישראל. אז גם העבד עברי, העבד הוא גם בעצם זכר ליציאת, זה הקשר שאומר שזה זכר ליציאת מצרים. שנייה, גם אותו דבר, גם העבד עברי, אנחנו צריכים אצלו לנהוג את השבת הזאת. כי גם... העבד עברי שנמצא תחתיך, אתה כאילו כמו בורא עולם, אתה מעביד אותו שש שנים, זה זמן של העבודה, החלק, השנה השביעית, חורים.
גם האדמה.
גם האדמה, נכון. כל מה שנמצא תחתיך, זה הסדר. שש עבודה, שבע חופש. זה לא חופש, זה חירות.
שבע זה הקודם.
חירות, זה יותר מזה. חופש, אתה אומר, לא עושים כלום, סבבה. חירות הכוונה זה אתה נפגש עם הנקודה האמיתית שלך. זה הנקודה של החירות.
זה מה שאמרו
על החירות. זה לא אומר שאתה בעצם עוד מושפע מאיזה צדדים חיצוניים או הסכמות או דברים. נקודה השביעית זה הנקודה של המפגש עם האמת העצמית והפנימית של הדבר. האדמה חוזרת לעצמה, האנשים חוזרים לעצמם, העולם חוזר לעצמו, האדם חוזר לעצמו. בשבת האדם אסורה מלאכה. בוא נגיד, כנס לסוגריים, השבת היא עדות על חידוש העולם.
כל יום אנחנו רואים חדש.
אתה אומר את זה, אבל מה מראה את זה של חדש?
לא, כל יום העולם מתחדש.
נכון, אבל מה בעצם עושים? איפה אתה בעצם? אתה כל הזמן נמצא בשטף של הזמן, אתה נמצא בשטף של העשייה. איפה מחזיר את חזר לזה שיש פה בעצם חידוש, העולם התחדש? זה השבת, יש פה מחזור, נגמר. אם זה היה בעצם עשייה, אז כל הזמן עושים. לא, השבת עוצרת, אומר לך, תעצור, תיפגש עכשיו עם המקור. עכשיו, שוב, בסוגריים, הזהירות מעשיית מלאכה. כמה אנחנו צריכים לזהיר בשבת מעשיית מלאכה? כל דבר קטן, אתה זז בשבת, אומר, איש על יצא ממקומו זה עדיף, אל תזוז כדי שתחיה. למה? כל זאת, מלאכה, מלאכה. מה צריך? מה הצפנות הזאת? אבל אם אתה מבין שכל הזהירות הזאת של התורה ושל חכמים בהרחבה של כל זהירות מכל סרח מלאכה, זה כדי שאדם יוכל להיפגש עם המציאות של השבת. כל התעסקות של האדם עם המלאכה מנתקת אותו מאפשרות לקבל את קדושת השבת. כי קדושת השבת זה עולם, כתוב את זה ככה, אני חושב גם כתוב בזוהר, עולם החירות. עולם החירות זה עולם שאתה בעצם מנותק מכל המסכים וכל הרידה שלה, וזה התפך תוכל לכם. בצד של העבדות, אתה נפגש עם הנקודה של החירות. היית רוצה, עבד שיוצא לחירות, היה רוצה שישאיר לו, רק אם אתה יכול לעשות רק איזה משהו שאתה יוצא, הרי הוא היה עבד והוא שתל שתילים, לא במסע עכשיו, שאתה יוצא לחירות, רק משהו אחד, כל יום תבוא תשתול לשתיל. זהו, אתה משוחרר. זה חירות?
לא.
יפה. אז שאתה יוצא לחירות בשבת, אל תשאיר לעצמך שום עבדות. נקי. אז כשאדם בא מתוך מבט כזה לשבת, הוא סס ושמח להזהיר את עצמו כמה שיותר מכל נגיעה של מלאכה. עכשיו אתה לומד מסכת שבת, דנה. כן.
כתוב על משה רבנו, כי משה רבנו שהוא עבד השם. זה לא דבר שלילי, זה דבר חיובי.
זה מדרגה גבוהה, כן.
הכי גבוה שיש. לכן, יש כמה סוגים של עבוד.
נכון.
עבד שזה דבר
הכי גבוה. אם זה עבד השם, זה חירות.
עבד השם זה הדבר הכי...
עבד השם זה חירות. למה? מה המושג של עבד? מה בעצם העבד מבטא כל הזמן? מה שעבד עושה זה כאילו מי עושה?
אדונו.
אדונו. אין בעצם מציאות עצמית לעבד. כל מה שקנה עבד, קנה רבו. כל מה שהוא עושה, זה כאילו האדון שלו עושה. אין לי משהו אני. הכל זה, אני, תחשוב שאני, השתקפות של האדון שלי. אז שזה כלפי קודשא בריחו, עבד השם, זה אומר שכל מה שיש בו זה רצון השם נטו. בלבד. רצון השם ממלא אותו, אין לו שום רצון עצמי חוץ מרצון השם. יש מדרגה יותר גבוהה מדבר הזה? ישמח משה ומתנך לו, כי עבד נאמן קראת לו. עבד נאמן, יש עבד שהוא לא נאמן, למה? הוא כאילו עבד. יש לו גם משהו, גם, הוא אמר אני גם חושב גם מה שאני חושב. הוא עובד על העבדות שבו. אבל עבד נאמן, מה שיש בו זה מה שיש ברבו. זה מה שמשה רבן קונה. אבל אדם שבעצם הוא עבד לאדם אחר, אז יש בו צד, אין בו, הצד העצמי האישי שלו לא מתבטא, לא קיים. אז, כלומר, אני אומר, זה לא, העבדים ולא עבדים על עבדים, זה לא ברמה, זה לא רק ברמה הזאת שכל אדם, בעצם אותו הוא בן חורין, בלי שום שיעבוד עליו. לא קשור ליהודי. עצם אדם, באשר הוא אדם, הוא יצור בפני עצמו, ללא שום שלטון של אחרים עליו. יש לנו את גזע חם? כללה. צריך רסן. חוץ מזה, עצמאי. מעל זה מתעלה מדרגה אחרת. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. בהר סיני הבנו שאנחנו עבדים למשהו אחר. אנחנו עבדים להשם, אבל העבדות הזאת של השם, מה היא בעצם? היא החירות הכי עליונה. למה? ותן לך, לא, והמכתב, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. רק רגע, תחליט, חירות או עבד? שיש פה את העבדות הכי חורית. ואיזה חירות, מה זה, למה זה בעצם נרמז דווקא שם? מה זה חרות על הלוחות? יש כתב שקודם על קלף, אז יש כתב, אדיו, ויש קלף, זה שני דברים, אחד על השני, הדבקה. אבל חרות על הלכות זה חקיקה בדבר עצמי. זה לא חור, זה המהות שבו. אין שום דבר אחר חוץ מהחקיקה הזאת. לכן חרות על הלכות, הדבר אלוקים, העניין האלוקי שבנו, זה העצמיות שלנו, זה המהות שלנו. אז זה עבדות. למה זה עבדות? כי האדם כשהוא מגלה את עצמו יש לו כביכול איזו דעה עצמית, אז הוא מרגיש שזה חיצוני לו. אז השם אומר לך, תדע לך, אתה מרגיש כאילו זה אתה עבד, אבל זה חירות על הלוחות. תלמד להכיר במדרגת הבן חורין שבך, ואז אין לך בן חורין אלא מי?
שעוסק בתורה.
מובן? ודאי, אם אתה עוסק בתורה אתה מתוודא למי אתה באמת, לחירות, לנקודה האמיתית שלך. אז פה רמז הראשון, וכי תקנה עבד עברי, שש שנים מעבוד. למה? מה זה מזכיר לך מיד את מה? בריאת העולם. אם העולם, כדור הוא בראת העולם, הוא יצר את העולם, הוא ציווה אותך לסדר כזה של העולם. שש שנים של עבודה, שנה אחת של חירות.
אז אפשר לעשות לו...
בואו נקדע...
אפשר גם לעשות לו לעבד לא רק שש שנים
בשביל... אפשר שש שנים ביום. אבל יש פה סדר, כי אדם לא קונה עבד לשש ימים ויוצא לפנסיה.
אם העבד הוא כמו רבו, אז כמו שאני שישה ימים עובד וביום השביעי נח,
אבל פה יש פה מסגרת יותר רחבה, כי אדם יעבוד שש ימים ומאבד את זה, איזה עבודה זאת? במסגרת החיים, אז הוא מסגרת קצת יותר רחבה, אז לא 60 שנה ו-10 שנים.
ועבד עברי לא
עובד
שבת?
עבד עובד 6 שנים.
לא, עבד עברי עובד בשבת?
מה פתאום? מה פתאום? לא, לא, שום דבר. הדבר היחיד שאיפה שהוא מותר אולי לעשות זה להתחתה, שהוא בעצם כשהוא עבד האדון נותן לו שפחה כנענית שהוא יכול להתחתן איתה. אז זה הרמז שיש לנו בעבד עברי. מה הרמז הבא? כי ימכור איש את ביתו לאמה. טוב, זה בעצם עניין של אמה עברייה. מה הרמז?
זה כמו העבד.
אז מה, פה זה אמה? נכון, אז למה צריך להגיד את זה?
אמרנו
העבד. סתם, אתה אומר שוויון זכויות. לא, יש דינים שלומדים. לא, לא, זה פה לימוד אחר. בדינים יש ודאי שיש הבדל בין הדינים. זה בא ללמד על שיוצאת בסימנים. זה שאבא שלו יכול למכור אותה. יש פה דינים בפשט שוודאי שם לומדים אותנו. אבל הרמז שיש פה זה על התורה. מי זאת אמה? בת אחת הייתה לי. ומחרתיה לכם. למה נקראת אמה? זה גם שאלה. למה התורה נקראת פה אמה? כי יכול שפחה. בת אחת הייתה לי ומחרתיה לכם, זה על פי הפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. שאין אתם מוצאים אותה אלא חבושה בארון. מה זה חבושה בארון? מה הכוונה חבושה בארון? איפה נמצאת התורה? ארון הקודש, זה הפשט לכאורה, נכון? יחס של כבוד לתורה. עכשיו תראו עוד דבר, מה זה חבושה בארון? תסתכלו בפירוש המארזו, אלא חבושה בארון, זה הרמז. שבעולם הזה אין אדם זוכה לתורה אלא בניצוח מלחמת היצר, כמו שאמר דוד המלך, ששת נוכל למרתך כמוצא שלל רב, והיא בדמיון שבויה מהשלל שלנו. איך אנחנו שובים את התורה? ממי שובים את התורה? מהיצר רע. אי אפשר לעמוד על התורה בלי להילחם ביצר רע, ואז אתה שובה את התורה. אם לא, אתה לא מצליח להגיע לתורה. למרות שבעצם התורה היא גם העזר שלך להילחם ביצר רע. אז זה שבויה, זה שבויה, כן, זה שבויה שיוזרת לך במלחמה. היא נמצאת בשבי, ואתה, אני יודע את הדרך איך לפרוץ לזה, לארמון לקחת אותי. ואם לא, אתה לא יודע איך לקדש לארמון. לכן זה שבויה. נראה שהייתי על זה עוד משהו, על עניין של השבויה. טוב, אז זה חבושה בארון. לא תצא כצאת העבדים. זה הפסוק אומר, איך אנחנו נגיעים לתורה? נהגו בכבוד, ששביתם אותם אצלי שנאמר, עלית על המרום שבית השבי. כי בעצם התורה מצד עצמה, מצד המדרגה האמיתית שלה, לאן היא שייכת?
לשמיים.
תנה אותך לשמיים, אומרים המלאכים, כי היא רוחנית, היא נבדלת מהמציאות של העולם, היא כתובה אש לבנה לגבי אש חורה. כדוי לוחו על ידי מה שמסר למשה רבנו, מצליח להוריד את התורה למציאות האנושית, אבל בעצם מתגלה שזה המקום שלה, זה המטרה, לשם היא צריכה להגיע. זה בסוף מה שהמלאכים גם מבינים ונותנים למשה רבנו את כל המתנות. לכן, אבל מצד הביטוי הגלוי שבה היא שבויה. זה לא מקומה, זה כמו שהנשמה באדם היא שבויה, כי מקומה של הנשמה זה בעולם העליון, ובגוף היא שבויה, כי זה לא המקום הטבעי.
אני אתכן חייב שלקיים אותה למעלה. הרי כל המצווה שכתיב בתורה, כבד אביך ואת אמך,
זה לבוש.
ועבד עברי.
זה לבוש, זה לבוש. זה לבוש של הדברים. הרי מצד התוכן הרוחני, כמו שזה נמצא בחוכמה האלוקית, כל שיש לזה בעצם היה...
בכלל, המצוות שקשורות לארץ.
אז כל זה בעצם יכול להיות לו, כל זה, כמו שתגיד, זה השם, כמו שזה יודע השם לעתיד לבוא. מי שמה שהתורה בעצם לא בטלה. איך? אבל יהיה גופות אחרים וכולי הכל אחר. אז החוכמה של התורה, התוכן של התורה, הסדר של התורה, מקבל לבוש אחר. אבל המלאכים הבינו שבכל לבוש שהתורה תהיה, היא מתאימה לבני אדם ולא למלאכים. זה בעצם ההבנה שלהם. אבל הייתי בנקודה בעצם שהסברתי, למה יכול להיות לקראת שבי? כלומר, אם זה המקום שלה, אז למה היא שבויה? אז בעצם, כי אנחנו מדברים פה על הבחינה של התורה מהצד הגלוי שבה. מצד הגלוי של התורה, מצד המדרגה האמיתית שלה, האמיתית הכוונה, מצד הערך העצמי הגדול שלה, אז אין לה קשר לעולם. זה לא מקומה. מקומה זה בשמיים. אז אנחנו שובים אותה. היא תמצא פה את מקומה, זה תלוי בנו. אם אנחנו נתנהג איתה בכבוד, אז כבר לא תהיה שבועה, היא תהיה בת מלך. זה מה שקרח אומר, בת מלך בחרת. עכשיו כל זה רואים, נכון, ראינו את זה בהתחלה שזה כבוד התורה. זה הרמז השלישי כבר. יש לנו בריאת העולם, חידוש העולם. יציאת מצרים, ועכשיו כבוד התורה. כבוד התורה זה לא לימוד תורה. כתוב פה משהו על לימוד תורה? לא. מה כתוב? כבוד. יש פה את היחס. היחס לתורה הוא בונה אצל האדם את הקשר לתורה יותר מאשר לימוד. יש הרבה אנשים שיכולים ללמוד תורה, אבל הם עוזבים את התורה. זה בעצם אחורה ההסבר על מה אבדה הארץ. שאלה שנשאלו, כן, נכון? שלא ביחו, שלא ביחו בתורה תחילה. מה זה לא ביחו בתורה תחילה? למדו תורה, למדו תורה.
למדו
תורה. ודאי שלמדו תורה. אבל לא ביחו בתורה תחילה. מה זה לא ביחו תורה?
לא אמרו בעזרת השם.
לא, לא, לא.
רוצה לברך נצח
שם. הברכה בתורה, גם אמרו הבוקר, ברוך אתה השם, נותן התורה. אבל מה זה הברכה בתורה? כשאתה מברך על התורה, אתה מתייחס לתורה כמשהו חשוב. כמשהו יקר. אבל אם הברכה שלך על התורה היא לא נובעת מהמקום הזה, זה נקרא שאתה לא מברך. אתה יכול ללמוד...
ברכה על התורה, אתה מתכוון מה שאומרים בבוקר?
כן.
אבל לא לזה התכוונו. התכוונו למשהו אחר, לא?
התכוונו לזה, כתוב בה...
כל דבריהם יהיו בשם השם.
לא, 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 לא. אחד הפרשים הזה, כוונה, שממש לא אומרים, לא, ברכו. לא, ברכו בתורה תחילה או בפשט.
הרב אריאל?
או בפשט ולא ברכו בתורה. או הכוונה שלא התייחסו לתורה ביחס הנכון. רואים מכאן שלימוד תורה, אפילו בכמות, את הרבה תורה שלמדו בעצם מצד הלימוד תורה, על זה עובדת הארץ. כי לא מתייחסים לתורה בצורה ובמדרגה האמיתית שלה. והנכונה, איפה התורה נמצאת? זה חוכמה אלוקית או חוכמה שלך? זה משהו שמגיע מצד הקדוש ברוך הוא, אתה עוסק בבת מלך, או שיש פה בעצם דבר שנתון לך? דבר כאילו שהשכלה, אינטליגנטי, או כל דבר אחר שאתה יכול לבוא ומתייחס אליו. אז כשאין את היחס של התורה, זה אחד מהיסודות שגורמים לזה שאנחנו יוצאים, מה זה יצאו לגלות? זה הגלות והחורבן מגיע בגלל זה. אם אין כבוד, אחד זה גם הובן, למה זה אחד מהיסודות שלה, שבעצם התורה מתחילה איתם. כבוד התורה, גדול, שימושה יותר מלימודה. יש הרבה מאמרי חז"ל שמזה לומדים שהכבוד לתורה הוא בונה אצל האדם יותר את הקשר לתורה מאשר עצם הלימוד. אדם יכול להיות אנציקלופדיה, ללמוד חמור נושא ספרים. אבל היחס, הקשר שלו לתורה, מצד שזה תורת השם, מצד הדעת שאנחנו שייכים עכשיו למגמה, לרצון עליון, לדעת שזה התוכנית האלוקית שקוראים ברבה את העולם, והיא תביא אותנו לטוב, זה לא נברא, זה לא קיים באדם, אם אין לו כבוד לדבר. כתוב גם בגמרא, אני או בבלי טיפשי או אינשי טיפשם, שמה? שקמים לפני ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם. למה? הם קוראים לספר תורה, כי יכול להיות שמה שיש שם בתורה, את זה מכבדים, את מה? יש פה משהו. אבל לא מבינים, כשהתורה היא מופיעה בצורה חיה בתלמיד חכם. פה זה הגולם, זה הספר תורה. אבל איפה הגולם הזה מקבל את הנשמה, את החיות שלו? בתלמיד חכם. אז איך אתה קם לפני הגולם, לפני היצור, לפני החי? זה טיפשות. שתופסים רק את התורה מהצד החיצוני שבה. זה לא דבר שלילי, כלומר, גם זה צריך לשמור את הצד של היחס של הכבוד לתורה גם בצד הזה, אבל צריך להתפתח ולהבין ש... לצאת מהטיפשות ולדעת שהתפקיד של התורה זה לא יישאר בקופסה חבושה בארון, אלא שתחיה. נכון? חיי עולם נטע בתוכנו. זה העניין של הברכה של התורה.
על דוד המלך נאמר ש... מיכל. מיכל צחקה עליו, אמרו לו, למה אתה רוקד כאילו לפני התורה? מפזר, כן, מיכל.
אז... לא היה לבן הצופה מה.
נכון.
לא נולד הבן בגלל זה, שהיא זלזלה בו. אומר המדרש, וכן דוד משבח, הללויה כי טוב זמרה אלוקנו כי נעים לבת ילה. טוב, מה הוא משבח פה? את מי? את התורה, לכאורה, נכון? עכשיו אתם בכבוד התורה, איפה הוא משבח? סוף המזמור, מה כתוב? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אז על זה צריך להגיד מזמור. יש פירוש אחר שבא ואומר, אולי מפני שהתורה נקרא טוב, שנאמר, כלקח טוב, נתתי לכם. אז הללויה, כי טוב! זה אמרה אלוקן. אז לפי הפירוש הזה במדרש, זה לא כי טוב, כלומר טוב לזמר. אלא על הטוב אני מזמר. רבי שמואל אומר, הזהיר הקדוש ברוך הוא קל בחמור. טוב, זה עניין שקצת, לא יודע אם נספיק אותו. מה זה קל בחמור? חלק מהפרשים רוצים לומר שעל ידי המצוות שיש פה בפרשה, אפשר מאוד קל וחומר, מי הדבר הקל, הדבר החמור. אבל תראו את היצוס בזריזות, הוא אומר מה זה קל וחמור. חזרה בעמוד הקודם. ידעי הקדוש ברוך הוא קל וחמור, כלומר, שהזרות כפולות קל עם חמור יחדיו. הפשעת, הזרה על דבר קל. והנסתר על דבר חמור. כמו מי שמכה אביו ואמו, הפשעת זה הכת אביו ואמו. זה הנגלה. והנסתר זה לקוט את אביו ואת הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא מסביר. כגון שהרבה הזרות יש כאן, תחזרו למדרש. נציג כל זה פה עוד עד הסוף. שהרבה הזרות יש כאן כגון מכה אביו ואמו. אמר הקדוש ברוך הוא, חם אבי כנען, לא יקה אלא ראה בלבד. פה זה לפי השיטה שחם הוא זה שראה ולא הבן שלו כנען. או שכנען קרא לאביו. אז הוא רק ראה את אביו מגולה. עכשיו הוא בניו עבדים לעולם. המקלל והמכה על אחת כמה וכמה, הנה קל וחומר. ומי היו אלו? כלומר, מי היו שקיללו או עיקו חס ושלום את הקדוש, את אביו ואימם? עשרת השבטים. שלא רצו ליתן עליהם ולא של הקדוש ברוך הוא. הוא בא סנחריב עליהם ויגלם. למה דווקא סנחריב? איך זה עונש? אומר המדרש. משל למלך שהיו לו עשרה בנים. ומרדו בו. וביטלו עשרה דיוט הגמעות שלו. זה דבר המלך. זה כמו עשרת הדיברות. אמר להם, כשם שביטלתם את שלי, מה זה ביטלתם? ביזיתם את מה שבאתי ואמרתי לכם? כך אני משלח לזבוב, לשון ביזוי, להיפרע מכם. מי זה הזבוב? סנחריב. אינני שורק לזבוב ויגיע. יש פה במפרשים שאומרים שבאמת המלאכים הללו, גם סנחריב וגם נבוכדנצר, היו בזויים. לא היה להם שום מדרגה מצד עצמם, רק אחרי שהם ניצחו את עם ישראל, קיבלו מדרגה גבוהה. ועוד פירושים שהם היו גם קטנים. ואמר כתוב שנבוכדנצר היה קטן, כמו קד. גם פרוע היה קטן. אז רואים שבעצם אין פה, כלומר מצד עצמם הם בזויים, אתם ביזיתם, מידה כנגד מידה, הוא מבזה אתכם ומעניש אתכם על זה. כך, הם אלה שבעצם באו וחתו קודם, לפני שתי השבטים, יהודה ובנימין. זה גלות עשרת השבטים. הם חתו, זה היה חתו. בהרבה דברים. כל מה שהיה, זה כל הסרט, זה בעצם החורבן, לא, בחורבן בית ראשון. גלו את עשרת השבטים, כן.
עד היום לא
מוצאים. שפיכו דמים, עוד עד הרגילו עבירות.
כן.
כך עשרת השבטים יחזרו בעזרת השם. יחזרו עם המשיח. כך עשרת השבטים מרדו בקדוש ברוך הוא ביטלו את התורה שנאמר. כי חשו בהשם ויאמרו, לא הוא. הביא עליהם את הזבוב שנאמר, ישרוק השם לזבוב, זה סנחריב. אבי אומר שאם ביטלו ישראל את המצוות, כאילו מקללים את האב והאם. ואין האבל הקדוש ברוך הוא שנאמר ואתה השם אבינו אתה והאם זו התורה שנאמר אל תיטוש תורת אמך ואם מגודלת טוב פה יש בזה גרסות הכוון אחרות ואם מגדלת בסיני שנאמר בדרך חוכמה וריתיך בואו נסיים למה התורה נקראת אם שתי דברים הדבר או כמו שהאם מגדלת בזה לתלמוד תורה דהיינו שמחנכת אותו בדרך טובה להגיע אל היעוד שלו וזה העבדה שזה התכלית של התורה שנקראת תורה מלשון הוראה אז על ידי התורה היא כמו אמא שלך היא האמא שמחנכת אותך ומביאה אותך לתכלית שלך.
כתוב, אל
תטוש תורת אמך. אתם משווי. זה הפתוח שלי, אל תטוש תורת אמך. אבל מה זה מגדלת בסיני? היא מגדלת את עם ישראל מסיני ואילך. אבל פירוש אחר פה, שהביאו פה על המדרש, בסיני, כשקיבלתם את התורה, התגדלתם. לא שהתורה מכאן ואילך מגדלת אותך ותלך בעזרת השם בדרך טובה, אלא עצם קבלת התורה גידלה והפכה את עם ישראל מתינוק לאדם. כלומר, מה התחדש בנו? הדעת. איך אדם הופך להיות מתינוק לאדם? מגיע, מצב של דעת שבו. תראו את הדבר הזה נפלא. הפירוש הראשון בעץ יוסף. צריך לומר, ואם מגדלתך בסיני, פירושו שמביא ראיה, למה נקראת התורה עמך? לפי שהייתה מגדלתך בסיני, כי שם באו לכלל אנשים. וזה שאמר, בדרך חוכמה הורתיך, לשון הריון, כאילו על ידי החוכמה נולדו. ולכן תקרא החוכמה אימם. אז לא רק, לא הם מצד שמחנכת, אלא הם מצד שהיא ילדה אותך. נולדנו לתוך, סליחה, לא לתוך, מתוך התורה. עם זה יצרתי לי תילתי לספרו, הרב כותב, נעלי הרב כותב באורות, בדרך אמת ואמונה נוצרנו. אנחנו נוצרנו מתוך מטבע, מתוך יצירה, לא אנושית רגילה, אלא כיצירי, יצורים של כל ה-DNA שלנו, זה בעצם ספוג מהתורה. לכן התורה, ואמרתם בדרך דרש תמיד, התורה לשון הוראה, אבל התורה זה גם לשון אותיות של מראה. תסתכל בתורה, תראה מי אתה. אז בדרך חוכמה הורתיך, כמובן שאתה נוצרת כאדם שמותאם ומכוון לפי התורה. אז אל תטוש תורת אמך, או מצד זה שהיא תדריך אותך ותגדל אותך על הדרך, או אל תטוש תורת אמך, כי אתה נוצרת מחומר כזה שכל כולו בעצם הוא נוצק מהתורה. אז עכשיו אחרי שאלנו את המדרש הזה, כאן קצת מבט, מדוע התורה בוחרת להתחיל באלה המשפטים? התורה בוחרת להתחיל באלה המשפטים כי היא מפגישה אותנו בפשט דרך הסדר של המשפטים שחשובים, סדר המשפט של העולם, ומצד הרמז עם היסודות שכל התורה עומדת עליהם, שהם בחידוש העולם, יציאת מצרים, כבוד התורה, אנחנו נראה להמשך, כבוד ישראל ועניין גם אולי של הנפילה. כשאתה נפגש בהתחלה, כבוד הרמז זה כבוד השם ותורתו, זה הרמז. כשאתה נפגש עם התורה, קודם כל שיהיו נתונים בנו היסודות, ומתוך כך נוכל לקיים את כל המשפטים גם בצד המגלשי בהם.